כל חי אונליין 93fm.co.il
Soiros osha shuoi Olvozovadti behyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
אוי ורבותיי, חי וראי, הדף היומי. יום חמישי יוד דלת בסיוון תף שין עין זין, מסכת בבא בתרא, דף קוף למד זין. אתם מאזינים לרדיו קולחי המשדר בתדרים 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM. זוהי תחנת הרדיו הייחודית, המביאה עליכם בסייעת הדשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו קול חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. היום הזה, בשנת ה-אלפים תף קוף פי א' לבריאת העולם, עלתה נשמתו הגדולה של רבי חיים בן רבי יצחק מוולוז'ין, מייסד ישיבת וולוז'ין, ומחבר הספר נפש החיים לגנזי מרומים. וכך כותב רבי חיים מוולוז'ין בספרו נפש החיים שער ג' פרק י"ב. עניין גדול וסגולה נפלאה להסיר ולבטל מעליו כל הדינים ורצונות אחרים שלא יוכלו לשלוט בו ולא יעשו שום רושם כלל. איך עושים זאת? אומר בעל נפש החיים, כשאדם קובע בליבו למור, הלא השם הוא האלוקים האמיתי ואין עוד מלבדו יתברך, כל כוח בעולם וכל העולמות כלל והכל מלא רק אחדותו הפשוט יתברך שמו, ומבטל בליבו ביטול גמור ואינו משגיח כלל על שום כוח ורצון בעולם ומשעבד ומדבק תואר מחשבתו רק לאדון היחיד ברוך הוא, כן יספיק הוא יתברך בידו שממילא יתבטלו מעליו כל הכוחות והרצונות בעולם שלא יוכלו לפעול לו שום דבר כלל. זוהי הסגולה של רבי חיים מוולוז'ין, זכר צדיק לברכה, שהיום הוא יום פטירתו, וזכותו הגדולה תגן עלינו ועל כל בית ישראל, אמן כן יהי רצון. תפילת בית המדרש. יהי רצון לפניך אדינו אלוהי ולא אבותיי שלא ירד ואר תקלה לידי ולא יקשל בדבר הלכה וישמחו בי חבריי. ולא אמר אל תמה טהור ולא אל טהור טמא ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם, כי אדינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. גל עיני והביט הנפלאות מתורתך. אני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. כהרגלנו בסייעת הדשמיא מדי בוקר, אנחנו פותחים את שיעור דפינו היומי עם פרק השינון, הסיכום והחזרה לאשר למדנו אתמול. ואתמול למדנו את דף קוף למד וו ממסכת בבא בתרא. בסיום השיעור שאלנו 6 שאלות לשינון, סיכום וחזרה. הנה השאלות ולצידן התשובות. שאלה ראשונה הייתה, מה הספק באומר הרי זה גיתך מהיום ולאחר מיטה? והתשובה, אם כוונתו שיחול מהיום כשעמות, או כוונתו לחזור בו שיחול רק אחרי שעמות. שאלה שנייה, מה טעמו של רבי יוסי שלא צריך לכתוב מהיום? התשובה, שזמנו של השטר מוכיח עליו שהתכוון להקנות מהיום. שאלה שלישית, בן שקיבל מאביו מתנה מהיום ולאחר מיטה ומחרם בחיי אביו ומת, מה הדין? לפי הסבריהם של הרשב"ם והתוספות. והתשובה, לרבי יוחנן לא קנה לוקח, מסביר הרשב"ם, יחזרו לשאר יורשי האב. והתוספות פרשו בשם ריבם שיחזרו ליורשי הבן. ולרש לקיש קנה לוקח. שאלה רביעית, הקונה שדה לפירות, מה דינו לעניין ביקורים? והתשובה, לרבי יוחנן מביא ביקורים מהפירות וקורא עליהם משום שקניין פירות כקניין הגוף, ולריש לקיש מביא ואינו קורא. שאלה חמישית, לריש לקיש, מדוע הקונה שדה לפירות מביא ביקורים? והתשובה, כיוון שכתוב אשר תביא מארצך, והרי יש לו יניקת הקרקע לפירותיו, כך מסביר הרשב"ם. התוספות מפרשים שחייב להביא רק מדרבנן משום שיש לו קניין פירות. שאלה אחרונה על דף קוף למד וו הייתה, מדוע משמיעים לנו רבי יוחנן וריש לקיש את מחלוקתם גם לעניין אב ובן? והתשובה, רבי יוחנן בא לחדש שאין אומרים שאב רגיל למחול לבנו וירשה לו למכור גם את הפירות ומכירת הבן מכירה, וריש לקיש חידש שאין אומרים שכיוון שאב שיער את הפירות לעצמו, שיער גם לעצמו מגוף הקרקע. אלה מוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינוי, סיכום וחזרה, על אשר למדנו אתמול בדפינו היומי בדף קוף למד וו במסכת בבא בתרא. וכעת מוריי ורבותיי, לעיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום חמישי בשבוע י"ד בסיוון תשע"ז, עיקר ותורף העניין הוא לימוד דפינו היומי, על הודף קוף למד זין ממסכת בבא בתרא. את לימוד הדף אנחנו מתחילים בדף קוף למד וו עמוד ב', 9 שורות לפני סוף הדף, מן המילים A-T-V, רבי יוחנן לריש לקיש. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא הגדולה, כי אתנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, מגיל נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. אנחנו מצויים בעיצומה של מחלוקת ריש לקיש ורבי יוחנן, האם קניין פירות כקניין הגוף דמי או לא. הייתי והקשה רבי יוחנן לריש לקיש, שנינו בברייתא, אומר לחברו נכסי לך, ואחריך, אחרי מיתתך, יירש פלוני נכסים אלו ולא יורשך. ואחריו יירש אותם פלוני, כאשר מת ראשון קנה שני את הנכסים, כאשר מת השני קנה אותם השלישי. אבל אם מת השני בחיי הראשון, יחזירו נכסים ליורשי הראשון, שכן לא נתן אותם לשלישי, אלא רק לאחר שיזכה בהם השני. ומאחר שמת השני קודם שיספיק לזק אותם, גם השלישי אינו קונה אותם. ובתוספת השנינו שהוא הדין באמת שלישי בחיי שני, שאין יורשי השלישי זוכים בנכסים, אלא שכתב שיחזרו ליורשי הנותן, כשיטת הברית הבאה, ולא ליורשי ראשון. מסיק רב יוחנן את רעייתו, והיא מיתה אם נאמר שקניין פירות, לאו כקניין הגוף דמי, כדברי ריש לקיש, ליורשי נותן מבעלי, על הנכסים לחזור ליורשי הנותן ולא ליורשי הראשון, שהרי אין לו לראשון אלא קניין פירות בלבד, שכן לא יקנה לו הנותן את הנכסים, אלא להשתמש בהם משך ימי חייו בלבד, ולא לעולם. שהרי בכך שאומר לו הנותן אחריך לפלוני, בכך שלא נתן לו אלא לזמן מוגבל, בלבד. ונתינה לזמן אינה אלא לפירות הנכנסים ולתשמישם ולא לגופם. ואם כן, אף שבטלה מתנת השני והשלישי, אין לנכסים להישאר ברשות הראשון או יורשיו לאחר מיתתו, שהרי אין גופם קנוי לו, אלא לחזור לנותן. אלא בהכרח שקניין פירות כקניין הגוף דמי, והראשון נחשב בעלים בעיקר הנכסים. ועל כן, מאחר שהשני אינו בעולם ואין מי שיקנה את הנכסים מהראשון לאחר מיתתו, נשארים הנכסים ברשותו, והרי הוא מורישם ליורשיו. ולמרות שבכל מוכר שדהו לפירות לזמן מסוים, אין הלוקח נעשה בעלים גם על הגוף, אלא הגוף חוזר לנותן בסוף הזמן, זה משום שמחר לו בפירוש רק את קניין הפירות ולא את הגוף. והרי זה כאילו אמר לו, שדי נתונה לך, ואחרי הזמן הזה תהיה שלי לגופה ולפירותיה. אבל כאן כשאומר אחריך לפלוני, לא שיירה נותן כלום לעצמו, אלא נתן את הגוף לשלישי ואת הפירות לראשון ולשני. ומאחר שיש לראשון קניין פירות בנכסים והנותן מסולק מהם לגמרי, משעה שבטלה מתנת השני והשלישי, ממילא נעשה הראשון בעלים גמור, גם על הגוף. אמר לי, עונה ריש לקיש לרבי יוחנן, אין מכאן ראיה לדבריך. שכן כבר תרגמה רב אושעיה בבבל, פירש רב אושעיה בבבל את הברייתא הזו, מתנת אחריך שייני. מתנת אחריך שונה מקניין פירות בעלמה, שכן קניין הראשון בנכסים אינו לפירות בלבד, אלא כל זמן שהשני לא זכה בהם, הרי הם קנויים לראשון, בקניין גמור של גוף ושל פירות, שכן משמעות אחריך לפלוני היא שיהיו הנכסים שלך לגוף ופירות כל ימי חייך, ומה שישתייר מהם לאחר מכן יקבל השני. ואם ירצה הראשון בידו לאוכלם ולמוכרם בחייו, ולא לשייר מהם כלום לשני, כמו שמבואר לקמן בדף קוף למדזיין עמוד א' בשיטת רבן שמעון בן גמליאל. לפיכך כשהשני אינו בעולם, נמשך קניינו של הראשון לעולם, והרי הוא מורישם ליורשיו אחריו. אומרת הגמרא, וכן רמי וכן יקשה רבא ברבונה קמי דרב לפני רב על הברייתא הזו, מדוע לא יחזרו ליורשי נותן? ואף הוא אמר לתרץ כתירוץ האמור שאחריך שייני, דין אחריך שונה מקניין פירות באלמה, וזה אינו קניין פירות אלא קניין גוף ופירות. מקשה הגמרא על רבי יוחנן והתניא, הרי נאמר בברייתא אחרת שאם מת השני בחיי הראשון יחזרו ליורשי הנותן ולא ליורשי הראשון. ואם כדברי רבי יוחנן שקניין פירות כקניין הגוף דמי, מדוע לא יחזרו הנכסים ליורשי הראשון? הרי יש לו לראשון לקנותם לגמרי מכוח קניין הפירות שיש לו בהם, מאחר שאין מי שיזכה ממנו. ואם באחריך אין הראשון נחשב לבעלים, אפילו שיש מקום לומר שהוא עדיף מכל קניין פירות, כל שכן בקניין פירות באלמה שאינו כקניין הגוף. כך מפרש הרשב"ם את קושיית הגמרא, ואילו התוספות בדיבור המתחיל והתניא מפרשים שקושיית הגמרא היא על ריש לקיש, כי בשלמה לרבי יוחנן יש לומר שיש מחלוקת בין שתי הברייתות האם קניין פירות כקניין הגוף דמי או לא, שהרי כבר מצינו בזה כמה תנאים שנחלקו בזה. אבל לריש לקיש אומר שקניין פירות לאו כקניין הגוף דמי, ובדין אחריך זה שונה, אם כן פשיטה שיחזרו ליורשי ראשון, ומדוע נחלקה הברייתא השנייה לראשונה, והרי בנידון הזה לא מצאנו מחלוקת. מתרצת הגמרא תנאי, לא כמו שסבר המקשה, אכן יש מחלוקת תנאים במקום אחר, שיובה בסמוך. האם קניין פירות כקניין הגוף דמי או לא? הברייתא הראשונה שאמרה יחזרו ליורשי ראשון, שנויה כשיטת הסובר, קניין פירות כקניין הגוף דמי. ועל כן הראשון שהוא בעל הפירות זוכה לגמרי בנכסים במיטת השני ומורישם לבניו. ואילו הברייתא השנייה שאמרה יחזרו ליורשי נותן, שנויה בשיטת הסובר, קניין פירות, לאו כקניין הגוף דמי. ועל כן אין הראשון קונה את הגוף במיטת השני ואינו מורישו לבניו, אלא הם חוזרים לנותן. ורבי יוחנן סובר להלכה כשיטה הראשונה. ומביאה הגמרא את מקור מחלוקת התנאים בקניין פירות. דתניא, שנינו בברייתא במסכת סוטה, דף חפה לפעמוד ב', האומר לחברו, נכסי לך ואחריך לפלוני, וירד הראשון לנכסים ומחר אותם לאחרים, ואכל את המעות, כלומר הוציאם בהוצאה ובזבזם, והוא הדין גם כשהמעות עדיין תחת ידו, אלא שנוקטת זאת הברייתא משום אורחא דמילתא, דרך הרגילות. אם כן האומר לחברו, נכסי לך ואחריך לפלוני, וירד הראשון לנכסים, ומחר אותם לאחרים ואכל את הפירות, לאחר מיטת הראשון, השני מוציא את הנכסים מיד הלקוחות, כיוון שקנה אותם לאחר שמת הראשון. אלו הם דברי רבי. אבל רבן שמעון בן גמליאל אומר, אין לשני אלא מה ששיהיה ראשון ברשותו כשמת, וכיוון שאינם ברשות הראשון בשעת מיטתו, אין השני קונה אותם כלל, והרי הם נשארים אצל הלקוחות שכנאום מהראשון. וטעמו של רבי, שאין כוח ביד הראשון למכור את הנכסים לעולם, זה משום שקניין הפירות שיש לו בהם, אינו כקניין הגוף, ואין כוח בידו למכור את גופם ולהפקיע מהשני. אבל רבן שמעון בן גמליאל סובר שקניין פירות של הראשון הוא כקניין הגוף, ועל כן יש כוח בידו למכור את הנכסים לגמרי ולהפקיע מהשני. כך זה כאמור לשיטת רבי יוחנן, אבל ריש לקיש, לדברי הכל קניין פירות לאו כקניין הגוף דמי, אלא שנחלקו בגדר אחריך. לדעת רבי אין לראשון בנכסים אלא קניין פירות בלבד, ועל כן אינו יכול למוכרם. ולדעת רבן שמעון בן גמליאל, אחריך שייני. זה דין שונה, ויש לו לראשון גוף ופירות כל זמן שהם בידו, ועל כן יכול למוכרם לגמרי, ואין לשני אלא מה ששייר ראשון. מקשה הגמרא סתירה מדברי רבי ורבן שמעון בן גמליאל בברייתא האמורה על דבריהם בברייתא אחרת. ורמיני נשאל אותך סתירה, אומרת הגמרא. אמר בברייתא אומר לחברו, נכסי לך ואחריך לפלוני, יורד ראשון ומוכר ואוכל. דברי רבי, דהיינו מוכר אותם לאחרים ואוכל את המעות. רבן שמעון בן גמליאל אומר, אין לראשון אלא אכילת פירות בלבד. ואם כן, קשיא, קשים הדברים ממה דאמר רבי בברייתא הקודמת, שאם מחר הראשון, השני מוציא מיד הלקוחות. עד רבי, על דברי רבי שאמר בברייתא הזו, שביד הראשון למכור בנכסים. וכמו כן קשה ממה דאמר רבן שמעון בן גמליאל בברייתא הקודמת, שאין לשני אלא מה ששיער הראשון. עד רבן שמעון בן גמליאל שאמר בברייתא הזו, שאין לו זכות למכור בנכסים. תרץ את הגמרא ואומרת, דרבי עד רבי לא קשיא, אין סתירה בין דברי רבי לדברי רבי, שכן מה שאמר רבי שהשני מוציא מיד הלקוחות זה לעניין גופה, לעניין גוף הנכסים, שאין הגוף שלו. מה שאמר רבי שהראשון יורד ומוכר זה לעניין פירה, לעניין הפירות שכן קנויים לו הנכסים לפירותיהם לכל ימי חייו, אבל כן בידו למוכרם. אומר הרי מגש, מה שהראשון יכול למכור את הפירות זה פשיטה, שהרי הקרקע קנויה לו לפירות, אלא בא רבי להשמיענו שיכול למכור את הקרקע לפירות שעדיין לא באו לעולם. שאף שגוף הקרקע אינו שלו, מכל מקום יש לו בזכות לאכילת פירות, וזכות זו בידו למכור לאחרים. וכן דרבן שמעון בן גמליאל, דרבן שמעון בן גמליאל לא קשיא, אין סתירה בדבריו. שכן, מה שאמר רבן שמעון בן גמליאל שאין לה רשות זכות למכור בנכסים, זה לעניין לכתחילה. שאסור לו לכתחילה למוכרם כדי שיתקיים רצון הנותן. שהרי בכך שאמר אחריך לפלוני גילה את דעתו, שניחה לו שישתיירו הנכסים לשני לאחר מיטת הראשון. מה שאמר רבן שמעון בן גמליאל בברייתא הראשונה שאין לשני אלא מה ששיער הראשון? זה בדיעבד שעבר על האיסור ומחר, ואף שמחר באיסור בדיעבד חלה המחירה. נמצא שרבי ורבן שמעון בן גמליאל מדברים בשני מיני מחירה שונים. לרבי סתם מחירה של הראשון היא לפירות, שהרי אינו בעלים על הגוף למוכרו, ועל מחירה זו אמר שיורד הראשון ומוכר לכתחילה. ולרבן שמעון בן גמליאל סתם מחירה היא לגוף, שכן לשיטתו הראשון בעלים גם על הגוף, על מחירה זו אמר שלכתחילה אין לו זכות למכור. אמר אביי, איזהו הקרוי רשע ארום? זה המשיא יצא לראשון למכור בנכסים, כי רבן שמעון בן גמליאל אומר שאין לשני אלא מה ששיהיה ראשון. הוא קרוי רשע משום שגורם לעבור על רצון הנותן שרצה שישתיירו הנכסים לשני. הוא קרוי ארום משום שהוא בדיעבד הועיל עורמתו וחלה המכירה. הראשון עצמו שמחר אינו נקרא רשע אפילו שעבר על איסור, שכן סוף סוף ישליטו הנותן על גוף הנכסים לעשות בהם כרצונו. ודווקא זה שאיסיו עיצה זו נקרא רשע משום שהוא חוטא ולא לא. אילו המאירי כותב שהמוכר לעצמו נקרא רשע שאוכל גזילות, והמסיא עיצה נקרא רשע ערום. מחלקת הגמרא בין מכירה למתנת שכיב מרע בשיטת רבן שמעון בן גמליאל. אומרת הגמרא, אמר רבי יוחנן הלכה כרבן שמעון בן גמליאל, שמחר הראשון אין לשני כלום בנכסים. רבי יוחנן לשיטתו שפירש את העמו של רבן שמעון בן גמליאל הוא משום שקניין פירות כקניין הגוף דמי כמבואר לעיל. ומאחר שגם רבי יוחנן סובר כך, בהכרח פסק כמותו גם לגבי מכירת הראשון. אומר הרשב"ם שייתכן שגם ריש לקיש המפרש את העמו של רבן שמעון בן גמליאל הוא משום שאחריך שייני מודה שהלכה כרבן שמעון בן גמליאל. ואולם, אומר רבי יוחנן, מודה רבן שמעון בן גמליאל שאם נתנן הראשון לאחרים במתנת שכיב מרע, מתנה שאדם נותן מחמת שהוא עומד למות, ותקנו חכמים שהיא חלה בדיבור באלמה בלא שום מעשה קניין, ולמרות שכל מתנה אינה יכולה לחול לאחר מיטת הנותן, תקנו חכמים במתנת שכיב מרע שלא תחול אלא לאחר מיטתו, במתנת שכיב מרע לא עשה כלום אם נתנן הראשון לאחרים במתנת שכיב מרע, ולאחר מיטתו זוכה השני בנכסים ולא מקבל את המתנה. שואלת הגמרא, מה איתה? מה, למה לא עשה כלום? ומה בין מכירה מפקיעה את הנכסים מיד השני לבין מתנת שכיב מרע? אמר אביי, במתנת שכיב מרע לא קנה המקבל אלא לאחר המיטה של השכיב מרע, ונמצא שכבר כדמו אחריך השני שעליו אמר הנותן אחריך לפלוני, קדם השני קודם לזכות את הנכסים לפני שחלה המתנה שנתן הראשון לאחרי במתנת שכיב מרע, שהרי זכיית השני חלה בבת אחת עם מיטת הראשון, אילו מתנת שכיב מרע חלה רק לאחר מיטתו, שכן סתם אדם אינו נותן את ממונו אלא לאחר גמר מיטתו, אבל באחריך הנותן מזכה את הנכסים לשני משעה שהראשון שוב אינו צריך להם, דהיינו עם גמר מיטתו. שואלת הגמרא, ומי אמר אביי אחי? וכי כך אמר אביי שמתנת שכיב מרע חלה רק לאחר מיטת הנותן? והאיתמר, הרי נאמר, מתנת שכיב מרע מאימתי קנה המקבל? אביי אמר עם גמר מיטה, כלומר בבת אחת עם המיטה, ורבה אמר לאחר גמר מיטה. נמצא שלשיטת אביי מתנת השכיב מרע וזכיית השני חלות בבת אחת עם גמר המיטה, ואם כן יש להם לחלוק בנכסים. ואיך אמר אביי שזכיית השני קודמת למתנת השכיב מרע? מתרץ את הגמרא, עד הרבה אביי מההי, חזר בו אביי ממה שאמר שמתנת שכיב מרע חלה עם גמר מיטה, ומודה אביי לדברי רבה שאינה חלה אלא רק לאחר גמר מיטה. לפיכך אם נתן הראשון במתנת שכיב מרע לא עשה כלום שכבר קדמו השני. שואלת הגמרא, ממאי דמאהי הדרבי, דילמה מהה הדרבי? מניין שחזר בו אביי ממה שאמר שמתנת שכיב מרע חלה עם גמר מיטה? אולי הוא חזר בו ממה שאמר שאין מתנת השכיב מרע חלה משום שכבר כדמו אחריך? משיבה הגמרא, לא סל כדאי תך, אין להעלות על הדעת שסובר אביי שמתנת שכיב מרע חלה עם גמר מיטה. משום דתנן, שנינו משנה במסכת גיטין דף עין בית עמוד א', האומר לאשתו זה גיטך אימתי, כלומר לכשאמות יהיה זה גט, ולשון אימתי מתפרש בשני אופנים, גם שיחול לאחר מיטה וגם שיחול בתנאי שלבסוף ימות מן החולי הזה. ובסתמה יש לפרש בכוונתו כמו האופן הראשון, אבל אם אמר מהיום אימתי, אנו מפרשים שכוונתו היא לתנאי ולא שיחול לאחר מיטה. וכך זה לשיטת רב יהודה במשנה לאל אצלנו בדף קוף למדווה עמוד א', אבל לשיטת רב יוסי שזמנו של שטר מוכיח עליו, אפילו אם לא כתוב בו מהיום, הרי זה כאילו נכתב בו מהיום אימתי, והרי היא ודאי מגורשת. ואם אמר זה גיטך לאחר מיטה, הרי זה כאילו אמר לה מהיום ולאחר מיטה, והיא ספק מגורשת. כך מפרש הרשב"ם על פי דברי הגמרא במסכת גיטין. ממשיכה הגמרא ואומרת, נאמר שם במשנה במסכת גיטין, אם אמר לאשתו זה גיטך לכשאמות מחולי זה, או שאמר זה גיטך לאחר מיטה, לא אמר כלום, משום שלא גמר בדעתו לגרשה אלא לאחר מיטתו, ואין גט לחל לאחר מיטה. ומכאן שכל מה שהוא עושה מחמת מיטתו אין בדעתו שיחול אלא לאחר מיטתו ולא עם גמר המיטה, שאם לא כן מדוע אין הגט יכול לחול עם גמר המיטה, שכן כל שחל הגט בבת אחת עם המיטה אין בו חיסרון של אין גט לאחר מיטה, והרי הוא כמגרש מחיים, והוא הדין למתנה שהוא נותן מחמת מיטתו שאין בדעתו להוציאה מרשותו עד לאחר מיטתו ולא עם גמר המיטה. אמר רבי זירא, אמר רבי יוחנן הלכה כרבן שמעון בן גמליאל שאין לשני אלא מה ששיהיה ראשון, ואפילו אם היו בהם בנכסים עבדים והוציאן הראשון לחירות, נעשו בני חורין, משום שהוא בעלים גמור עליהם. שואלת הגמרא, פשיטה? הרי פשיטה שלשיטת רבן שמעון בן גמליאל, ביד הראשון לשחררם, שהרי כל זמן שהוא בעולם, הנכסים שלו לכל דבר. משיבה הגמרא, מה עוד אתם היינו סבורים לומר? שאמר לי הנותן לראשון למעבד איסור הלא יאבין עלן, לא נתתי לך את הנכסים כדי שתעשה בהם איסור, והרי כל המשחרר עבדו עובר על מצוות עשה של לעולם בהם תעבודו, כמה שמלן? משמיע רבי יוחנן שהנכסים נתונים לו אף לעניין שחרור. אמר רבי יוסף, אמר רבי יוחנן הלכה כרבן שמעון בן גמליאל שהראשון בעלים גמור על הנכסים כל ימי חייו, ואפילו אם יש בהם בגדים והסען תכריכין למת, הרי הוא בעלים עליהם לאוסרם בהנאה כדין, תכריכי המת. ומקור האיסור הזה הוא מגזירה שווה, שם, שם. נאמר במרים בספר במדבר פרק חף פסוק א' ותמת שם, ונאמר בעבודה זרה, ספר דברים פרק י' ב' פסוק ב', הבית תאבדון את כל המקומות אשר עבדו שם. מה העבודה זרה אסורה בהנאה? אף המת וכל צרכיו אסורים בהנאה. וכותב הרי מגש, אם זה רקם על המת ונגעו במיטה נקברת עמו, אפילו שעדיין לא נקבר המת, הרי הם נאסרים בהנאה. משום שעל ידי נגיעה זו כן העם המת. ולדעת רבן שמעון מגמליאל, שביד הראשון למוכרם, אף בידו להקנותם למת, על ידי זריקתם עליו. שואלת הגמרא פשיטה, ברור שלדעת רבן שמעון מגמליאל בידו ליחדם למת ולאוסרם, שכן בעלים גמורו. משיבה הגמרא, יש חידוש בדברים, מה עוד התימה היה עולה על דעתי לומר? שאומר הנותן לראשון, לשבינו איסור הנאה לא יאבי לך, לא יקנתי לך את הנכסים כדי שתאסור אותם בהנאה, אלא כדי שיהנו מהם בני אדם, שכן נוח לו לאדם שיהנו בני אדם מנכסיו ולא ילכו לאיבוד. כמה שמלן, משמיע רבי יוחנן שהנכסים קנויים לו, גם לעניין הזה. מביאה הגמרא נפקא מינה בין רבי לרבן שמעון בן גמליאל לעניין קיום מצוות אתרוג. דרש רב נחמן ברב חיסדא אומר לחברו, אתרוג זה נתון לך במתנה ואחריך יהיה נתון לפלוני. אם נטלו הראשון ביום הראשון של סוכות ויצא בו כדי לצאת בו מצוות נטילת ארבעת מינים, באנו למחלוקת רבי ורבן שמעון בן גמליאל האם אכן יצא בו ידי חובתו. שכן הלכה בידינו שאין אדם יוצא ביום הראשון באתרוג שאינו שלו. שנאמר בספר ויקרא פרק חב ג' פסוק מ' ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר, ודרשו חכמים מהמילה לכם שיהיה משלכם. ולדעת רבי, אין הראשון יוצא באתרוג זה ידי חובתו משום שאינו נחשב כבעלים עליו. שהרי מכך שאינו יכול למכור את האתרוג לעולם, מוכח שאין בו אלא קניין פירות בלבד, וקניין פירות לאו כקניין הגוף דמי. אבל לשיטת רבן שמעון מגמליאל הסובר שביד הראשון למוכרו לעולם או לאוכלו, הרי הוא שלו לגמרי לכל ימי חייו, על כן הוא יוצא בו ידי חובתו. מביאה הגמרא קושייה על דברי רב נחמן בר רב חיסדא. מתקיף לה רב נחמן בר יצחק, הרי עד כאן לא פליגי, לא נחלקו רבי ורבן שמעון מגמליאל התם שם לעניין מכירת הראשון בנכסים, אלא משום דמר סבר רבן שמעון מגמליאל סובר קניין פירות כקניין הגוף דמי, ועל כן הוא בעלים גם על מכירת הגוף, וגם לשיטת ריש לקיש שסובר שבעלמא קניין פירות לאו כקניין הגוף, מכל מקום אחריך שייני, משום שיש לראשון גוף ופירות כל ימי חייו. ומר סבר, רבי סובר קניין פירות לאו כקניין הגוף דמי ואינו בעלים על הגוף למוכרו לאחרים. אלא אחר, אבל כאן באתרוג שניתן לראשון ואחריו לשני, אם מי פקלו נפיק בי למען יאבי נעלי. אם אין הראשון יכול לצאת באתרוג הזה לשם הנתנו לו, הרי אין אתרוג זה מצמיח פירות, ואת הגוף עצמו אינו יכול לאכול, שכן לדעת רבי אינו קנוי לו אלא מפירותיו. ובהכרח שניתן לו כדי לקיים בו את מצוותו. אלא, אומרת הגמרא, לעניין מי פק לצאת בו ידי חובה, דקולי אלמה לא פליגי דנפיק בי, לא נחלקו רבי ורבן שמעון מגמליאל, ושניהם סוברים שהוא יוצא בו ידי חובתו, ואפילו לרבי, שאינו יכול למוכרו או לאוכלו, מכל מקום הוא נחשב בו, שהוא שלו, לעניין לצאת בו ידי מצוות נטילה, משום שכל זמן שהוא ראוי לראשון, אין לשני כוח בו. וזה לא כמו אתרוג של שותפים ששנינו בסמוך שאין יוצאים בו, משום ששם כל שותף מגרע מחלק חברו ואין לאחד מהם את כולו. אבל כאן אינו משועבד לשני כלל, כל ימי חיי הראשון. רק לעניין מחרו או אכלו, באנו למחלוקת רבי ורבן שמעון מגמליאל. שלדעת רבי אם אכלו, הרי הוא משלם את דמיו לשני, ולדעת רבן שמעון מגמליאל אין לו לשני אלא מה ששיהיה ראשון, ואם מחרו או אכלו מתבטל את מתנת השני מעיקרה. ובא רב נחמן ברב יצחק לחדש, שכשם שנחלקו בקרקע, כך נחלקו באתרוג, שהיה מקום לומר שדווקא בקרקע שהיא עושה פירות סובר רבי שלא נתנה לראשון אלא לפירותיה. אבל באתרוג שאינו עושה פירות, בהכרח שנתן לו את גופו. הוא משמיע לנו שגם באתרוג לשיטת רבי לא נתן לראשון אלא קניין פירות, כלומר להשתמש בו כדי לקיים מצוות נטילה. כפי ששנינו בברייתא לאל שהראשון יכול למכור את קניין הפירות לאחרים, כך בידו למכור את האתרוג לאחרים כדי לצאת בו ידי חובת נטילה. הביאה הגמרא הלכות נוספות בדין לכם באתרוג. אמר רבא ברבון האחים שקנו אתרוג בתפוסת הבית, שנפל להם אתרוג בירושת אביהם, או שקנאו ממאות הירושה קודם שחילקו ביניהם, ותפוסת הבית הכוונה לירושה קודם חלוקה, שעדיין אין לכל אחד מהיורשים חלק פרטי, אלא היא בעלות משותפת לכל הבית, ויש הסוברים, כמו הריף, שתפוסת הבית זה הממון שעומד לאחים להוצאת מזונותיהם, אז האחים שקנו אתרוג בתפוסת הבית, ונטלו אחד מהם ביום הראשון של סוכות שלא מדעת אחיו, ויצא בו כדי לצאת בו מצוות נטילת ארבע מינים, אם יכול לאוכלו משום שהם לא מקפידים זה על זה, כגון שיש בתפוסה, בירושה, אתרוגים אחרים, או שמצויים הרבה אתרוגים בעיר, או שכבר יצאו האחים ידי חובתם ואינם צריכים לאתרוג הזה, יצא בו ידי חובה שכן הרשות בידו לקנות את כולו והרי הוא שלו. ואם לאו, אם מקפידים האחים שלא יאכלנו, לא יצא, שכן אין בידו לקנות את כולו ואין אדם יוצא ביום הראשון אלא באתרוג שכולו שלו. יש מצוות הנוהגות גם בשותפים כגון תלית השותפים שהיא חייבת בציצית ועיסה של שותפים שהיא חייבת בחלה וטבל של שותפים שהוא חייב בתרומה. משום שנאמר בהם בגדיהם הריסותיכם, תרומותיכם לשון רבים. אבל באתרוג נאמר פרי עץ אדר בלשון יחיד ולא אדרכם. ועל כן צריך שיהיה כולו שלו. ולמרות שגם פה נאמר ולקחתם לכם בלשון רבים, לא באה לשון הזו לרבות שותפים, אלא ללמד שתהיה הנטילה לכל אחד ואחד ולא שיקח אחד בשביל כולם. ומה שאנחנו נוהגים שמברכים כל הציבור באתרוג אחד השייך לקהל כולו, זה משום שדעת כולם מסכמת שיקנה כל אחד את חלקי האחרים בשעה שהוא יוצא בו, ואחר כך יחזור ויקנה להם אותו, כדין מתנה על מנת להחזיר המבוהרת בסמוך. ואפילו שאין מפרשים זאת במפורש, הרי זה כאילו אמרו כן במפורש. וכל זה ביום טוב הראשון שנאמר בו לכם, אבל בשאר ימי החג, יוצא אדם גם באתרוג שאינו שלו. כך מפרש הרשב"ם. ולכן גם אצלנו, כל הדין הזה נאמר דווקא אם קנו את האתרוג לאוכלו או להריח בו אותם יורשים, אבל אם קנו אותו על מנת לצאת בו ידי מצוות אתרוג, הרי הם יוצאים בו משום שעל דעת כן קנו אותו, שכל אחד מהם יקנה את כולו בשעה שהוא יוצא בו. ממשיכה הגמרא ואומרת, ודווקא דאיקה אתרוג לכל אחד ואחד. שיש בתפוסת הבית אתרוגים נוספים לכל אחד מהאחים, ולכן מסתבר שאין הם מקפידים שיקנה אחד מהם אתרוג זה לגמרי. אבל אם אין שם מלבד האתרוג הזה אתרוגים אחרים אלא מיני פירות אחרים, כפריש או רימון, לא. לא יוצא אחד מהם באתרוג הזה, כי מן הסתם הם מקפידים עליו שלא יאכלנו. אמר רבא אומר לחברו ביום הראשון של חג הסוכות, אתרוג זה נתון לך במתנה על מנת שתחזירהו לי לאחר שתייצא בו, נטלו המקבל ויצא בו, אם יחזירו לאחר מכן יצא בו ידי מצוותו, ואם לא יחזירו לאחר מכן, לא יצא בו. ואפילו שבגיטין וקידושין אנחנו חוששים לדברי רבי מאיר הסובר שכל תנאי שאינו כפול אינו תנאי, ועל כן צריך לכפול את התנאי ולומר שאם יתקיים התנאי יהיה גט, ואם לא יתקיים לא יהיה גט, אין זה אלא לכתחילה לרף חד מילטה, אבל בממון אין צורך לכפול את התנאי ולומר אם לא תחזירהו לי אינו נתון לך, אלא כל שגילה בדעתו שאינו נותן אלא על תנאי מסוים, אין המעשה חל אלא אם כן יתקיים התנאי. כך אומר הרשב"ם. ולכן פה באתרוג הזה שניתן על תנאי שיחזירנו, אם קיים את התנאי נתברר למפרע שחלה המתנה והיה אתרוג שלו בשעה שנטלו, ועל כן יצא בו ידי חובה, אבל אם לא קיים את התנאי ולא יחזירו, יתברר הדבר למפרע שמעולם לא חלה המתנה ונמצא שנטל אתרוג שאינו שלו, שאין יוצאים בו. מפרשת הגמרא כמשמעלן, נשמיע לנו רבה דמתנה על מנת להחזיר, שמה מתנה ומתקיים בה, הדין לכם אמור באתרוג. ואף שהוא חייב להחזירה מכל מקום כל זמן שהיא אצלו, הרי היא שלו לכל דבר. יש שתי שיטות בראשונים בגדר מתנה. הראש במסכת סוכה כותב שהנותן מקנה את האתרוג למקבל לעולם, אלא שמתנה אמו שיחזור ויקנה לו אותו. ואם לאחר מכן לא יחזור המקבל ויקנה הוא לנותן, תתבטל המתנה למפרע. ולפי זה, אין המתנה חוזרת מעליה לנותן, אלא המקבל צריך להקנותה לנותן בקניין גמור, ודווקא באופן כזה יוצא המקבל ידי חובתו באתרוג. אבל אם אמר לו, האתרוג נתון לך במתנה עד שתייצא בו, ואחר כך יהיה שלי, הרי זה כאתרוג שאול שאינו יוצא בו. אבל רבי אביגדור הכהן כותב שאין הנותן מתנה מקנה למקבל קניין הגוף באתרוג אלא לשעה, ולאחר שיצא בו חוזרת המתנה מאליה לנותן. אילו תוספות פה אצלנו בדיבור המתחיל לא יחזירו לא יצא מקשים, הרי שנינו במסכת גיטין בדף עיני עמוד א', האומר לאישה הרי זה גיטך על מנת שתחזירי לי את הנייר, הרי היא מגורשת אפילו שהנייר נשאר אצלה. רבד אברהב המפרש שם שזה משום שאין התנאי חל, אלא אם כן המעשה הוא בדבר אחד והתנאי הוא בדבר אחר. אבל אם המעשה והתנאי הם באותו דבר עצמו, התנאי בטל והמעשה קיים. אם כן, איך אמר רבא, שאם לא יחזירו לו לא יצא, והרי התנאי הזה של על מנת להחזיר נעשה באותו דבר שבו נעשתה המתנה ואין לו לחול כלל. תרצים התוספות, שרבא חולק על הכלל הזה של רבד אבא רבא, שכן הוא מפרש שם את דברי המשנה במסכת גיטין בעניין אחר, או תירוץ, שתנאי ומעשה בדבר אחד אינו אלא כשהתנאי אינו מניח מקום למעשה לחול. ודברי רבד אבא רבא הם רק לפי האב האמינה שם, שכל האומר על מנת לאו כאומר מעכשיו דמי ואין המעשה חל, אלא רק בשעת קיום התנאי. ואז נמצא כאילו יתנה שיחול הגט רק אשר תחזיר לו את הנייר ואי אפשר לגט לחול כלל. שהרי איך תתגרש בזמן שהגט כבר אינו בידה. ולכן התנאי בטל. אבל המסקנה שם במסכת גיטין, אנחנו סוברים כל האומר על מנת כאומר מעכשיו דמי. ואם לבסוף יתקיים התנאי, חל המעשה למפרע משעה שנתן לה את הגט. ונמצא שאין התנאי סותר את המעשה, שכן, אם לבסוף תחזיר את הגט, יתברר הדבר למפרע, שהתגרשה בו מתחילה קודם שהחזירה אותו. שווה הגמרא לדון בשיטת רבן שמעון בן גמליאל בדין אחריך. היית את המספר את הגמרה מעשה באישה דאבה לדיקלה בערה דרב ביבי ברבאי. היה לה דקל בשדהו של רב ביבי ברבאי. כל אימת דאבה תאז לה. למגזרי אבה קפי דילוי. כל פעם שהייתה נכנסת לשם לתלוש מפירות הדקל, היה מקפיד עליה משום שהייתה דורסת את הזרעים שבשדהו. הקנית איני עלי כל שני חייו. קנתה לו האישה את הדקל לכל ימי חייו, ולאחר מותו יחזור הדקל לה או ליורשיה. אז עליהו, אקנני עלי לבנו קטן, הלך רב ביבי, והקנה את הדקל לבנו הקטן. והרשב"א מפרש שהקנה דווקא לבנו הקטן, כדי שלא תוכל האישה לחזור ולקנותו ממנו, שכן קטנים אינם בני הקנה, או משום שהוא היה סמוך על שולחנו וגדול הסמוך על שולחן אביו, נקרא קטן, שכן לשיטת רבן שמעון מגמליאל, אומר נכסי לך ואחריך לפלוני, מחר הראשון חלה מכירתו לעולם, ואין לשני כלום, אם כן סבר רב ביבי שאף מתנה זו היא כמתנת אחריך, שכן האישה נתנה את הדקל לרב ביבי ואחריו לעצמה, ולא הותירה לעצמה, אלא מה שישייר רב ביבי, ומאחר שיקנהו לבנו, ולא שיירו, אין הדקל חוזר אליה לעולם. ולמרות ששנינו לאיל, שגם רבן שמעון מגמליאל אוסר זאת לכתחילה, אין זה אלא באומר אחריך לפלוני שמגלה דעתו שרוצה שישתייר מהנכסים לשני, אבל אישה זו שנתנה את הדקל לרב ביבי לכל ימי חייו ולא נתנה אותו אחריו לאדם אחר, והיא התכוונה לעשות לו קורת רוח כדי שיוכל לתנו לכל מי שירצה. אמר רב הונא ברי דרב יהושע לרב ביבי, משום דעתו ממולאי אמריתו מילי מולייתא. משום שאתם ממשפחת בני עילי הנקראים מולאי, ורב ביבי היה בנו של אביי, ואביי ורב אבאו מבית עילי, כמובא במסכת ראש השנה דף חי עמוד א', ובני עילי נקראו מולאי על שם מקומם, שהיו דרים בעיר ממלא. לכן שנינו במדרש בספר בראשית, שרבי מאיר הלך לממלא וראה את בני המקום שהם שחורי שיער ולא היו ביניהם זקנים. אמר להם שמה אתם מבני עילי, שנאמר עליהם בספר שמואל א' פרק ב' פסוק כ"ג, וכל מרבית ביתך ימותו אנשים. אמרו לו רבי יתפלל עלינו, אמר להם לכו ועשו צדקה ואתם זוכים לזקנה. וכך שנינו במסכת ראש השנה, אם מתכפר אבון בית עילי בזבח ומנחה, בזבח ומנחה אינו מתכפר, אבל מתכפר הוא בתורה ובגמילות חסדים. ואילו רש"י במסכת עירובין דף כ"ה עמוד ב' מפרש שמולאי זה מלשון קטיעה, על שם שהיו בני עילי מקוטעי ימים. במסכת יבמות דף ע"ו עמוד א' מפרש רש"י שזה מלשון אומלל, שבני עילי הם ממשפחה אומללה. במסכת כתובות דף פ"ה עמוד א' מפרש רש"י שזה מלשון מום, שהיו בני עילי גבנונים ובעלי מומים ולא חיו כשאר בני אדם. אם כן אומר רב הונא ברי דרב יהושע לרב ביבי, היות ואתם ממשפחת בני עילי הנקראים מולאי, אתם אומרים דברים קרוטים ותלושים, שכן סברתך שאפשר למכור את הדקל כדי להפקיעו מהאישה, אין בה ממש, משום שאפילו רבן שמעון בן גמליאל שאמר אין לשני אלא מה ששיהיה ראשון, לא כאמר לא אמר זאת אלא כשאומר הנותן נכסי לך ואחריך לאדם אחר, אבל כשאמר הנותן שלאחר מיתת המקבל יחזרו הנכסים לעצמו, לא מועילה מכירת המקבל, אלא לאחר מיתתו מוציא אותם הנותן מיד הלקוחות. חוזרת הגמרא לדון בדין מתנה על מנת להחזיר. אמר רב ואמר רב נחמן האומר לחברו, שור זה נתון לך במתנה על מנת שתחזירהו לי, אם יקדישו המקבל ואחר כך יחזירו לנותן, הרי זה מוקדש ומוחזר. כלומר, השור קדוש כיוון שיחזירו ליד הנותן, ומאחר שקיים את תנאו, הוברר למפרע שחלה המתנה מלכתחילה, והמקבל נעשה בעלים על השור להקדישו. אמר לרבה לרב נחמן, מה יהדרי? וכי מה יחזיר לו לאחר שכבר יקדיש את השור, ואיך מתקיים בכך התנאי של על מנת שתחזירהו לי? הרי אין השור חוזר לנותן אלא להקדש. אמר לו רב נחמן לרבה, ומה יחסרי? וכי מה יחזיר לו המקבל לנותן מן השור הזה, והרי יחזיר לו את זה בשלימות? כמו ששנינו לגבי גזלן במסכת בבא קמא דף צדיחת עמוד ב', שאף לאחר שנאסרה הגזלה בהנאה, כגון שגזל חמץ ועבר עליו הפסח, אומר לנגזל הרי שלך לפניך, ואם הוא מחזירה כמות שהיא, מתקיים בכך חיוב השבת הגזלה. ואילו רב הסובר שדווקא בגזלה נחשבת השבה באופן זה, משום שנאמר בה והשיב את הגזלה, ודרשו אם כעין שגזל יחזיר, אבל בתנאי של על מנת להחזיר צריך השבה מעולה. אלא אמר רב אשי, חזינן עלינו לראות באיזה לשון יתנאי מו הנותן. אם אמר לי על מנת שתחזירהו סתם ולא אוסיף את המילה לי, ההדרי, אפילו כשמחזיר את השור כשהוא קדוש, הרי זו החזרה. אבל לי אמר לי על מנת שתחזירהו לי, מדדך זילקה אמר לי, משמעות התנאי, שיחזיר לו את השור בעודו ראוי ליהנות ממנו. ולאחר שהוקדש הרי הוא נאסר על הנותן, ואף אם יחזירו לידיו, לא קיים את התנאי והמתנה בטלה. ומאחר שאם יחול ההקדש תתבטל המתנה וממילא יתבטל ההקדש, לא חל ההקדש מעיקרו. שואל הנתיבות משפט, הבאנו את דברי הראש לאיל, שבכל מתנה על מנת להחזיר צריך המקבל לחזור ולהקנות לנותן את המתנה, ולא די במה שיחזירהו לו בלא להקנותו. אז איך יוכל להקנות לו את השור לאחר שיקדישו? הרי זה כבר ממון גבוה. הוא מתרץ שמדובר שיקדישו לשלמים כשיטת רבי יוסי הגלילי הסובר, שקודשים קלים המון בעלים הם. ועוד תירוץ מצד עצם התנאי די בהחזרה באלמה גם בלא הקנה. מה שכותב הראש באתרוג שצריך להקנותו לנותן, זה רק כדי שיוכל לנותן לקיים בו מצוות נטילה. דנה הגמרה בדין מתנה שהמקבל מסרב לקבלה. אמר רב יהודה אמר שמואל, אמר רב יהודה בשמו של שמואל הכותב בשטר, שנכסיו יינתנו במתנה לאדם אחר, ואמר עלה, אמר המקבל אי אפשי בהם, איני רוצה לזכות בנכסים במתנה, קנה, ואפילו שעומד וצובח שאינו רוצה לזכות בהם קנה. ורב יוחנן אמר, לא קנה. הרי פרוש והרמב״ם בלכות שחייה פרק ת' הלכה י' ג' כותבים, שמדובר במתנת שכיב מרע, משום שדברי שכיב מרע ככתובים וכמסורים הם, ומכיוון ששתק, כאילו נמסרה לו המתנה. אבל במתנת בריא, לא קנה על ידי שתיקה עד שיגיע השטר קניין לידו. וכותב השיטה שלא נודע למי, שמביא השיטה מקובצת, שהוכרחו הראשונים לפרש כך, משום שאם מדובר שכבר נמסר לו השטר, פשוט שקנה במה שהסכים לקבל את השטר, ומה יועיל לו שצובח? אילו הרעבד כתב שמדובר שזרק לו את השטר לתוך חיקו, ועלה צובח משעה הראשונה. ואם יש למקבל המתנה בעל חוב, הוא גובה את המתנה בחובו. הועיל וכבר זכה במתנה ואינו יכול לחזור בו. ואירת הגמרא שאין כאן מחלוקת. אמר רבי אבא בר ממל ולא פליגי שמואל ורבי יוחנן לא נחלקו, אלא כל אחד דיבר על מקרה אחר. כאן רבי יוחנן דיבר בצובח מעיקרה, באופן שמיד בתחילה כשמסר לו את השטר הוא צובח שאינו רוצה לזכות במתנה, ומכיוון שאין מזקין לאדם בעל כורחו, לא קנה. קבלת מתנה נחשבת כחוב, כמו שנאמר בספר משלי פרק ט"ו פסוק זך, ושונא מתנות יחיה, ולכן אין מזקין מתנה לאדם בעל כורחו, כך מסביר הרשב"ם. מקשה הרשש, הרי בגיטין דף י"ד עמוד ב' מבואר שמזקים לאדם מתנה שלא בפניו כי זכות הוא לא. אז איך כותב כאן הרשב"ם שזה חוב ואין מזקים לו? הוא מתרץ שכוונת הרשב"ם היא לפרש מדוע המקבל אינו חפץ לקבל את המתנה, אבל אין כוונתו לומר שכל מתנה חובי. כותב הרשב"ם בדעת רבי יוחנן שהנכסים אינם חוזרים לנותן המתנה, מכיוון שסילק את עצמו מנכסיו כשכתבם לאחר, אלא היו הנכסים הפקר וכל המחזיק בהם זכה. כמו שאומר ריש לקיש במסכת כריתות דף כ"ד עמוד א', שהנותן מתנה לחברו ואמר עלה אי אפשי בה, כל הקודם להחזיק בה, זכה. והיינו שדעת הרשב"ם שריש לקיש דיבר באופן שצבח מעיקר. אבל התוספות בדיבור המתחיל כאן מעמידים את דברי ריש לקיש באופן ששתק ולבסוף צבח, ואמר אי אפשי בה. כי לתוספות מועילה אמירת אי אפשי לסילוק מן הנכסים. ומכיוון שיצאה המתנה מרשות הנותן כשבאה לרשותו כל המחזיק בה, זכה. אבל באופן שמדבר את סוגייתנו שצבח מעיקרה, חוזרת המתנה לנותן, כי לא נתן את המתנה אלא על דעת שיסכים המקבל לקבלה. ממשיכה הגמרא ואומרת, וכאן שמואל לעומת זאת דיבר בשותק מעיקרה ובסוף צבח. באופן שבתחילה כשמסר לו את השטר הוא שתק, ואחר כך הוא צובח שאינו רוצה לזכות במתנה, ומכיוון שכבר זכה במשעה ששתק, שוב אינה יוצא מרשותו על ידי שאומר אי אפשי בה. אלא אם כן יקנה לאחרים בלשון מתנה או שיפקירנה, אבל באמירת אי אפשי בלבד, אינו יכול להוציאה מרשותו. מביאה הגמרא מקרה שלישי שבו נחלקו תנאים בברייתא אם קנה או לא. אמר רב נחמן בר יצחק באופן שזיקה לו את המתנה על ידי אדם אחר בפניו ושתק המקבל כשנמסר השטר לאחר, או שיקנה לו את המתנה בקניין סודר על ידי אחר ובשעה זו שתק, ולבסוף כשבאו למסור לו את השטר צבח ואמר שאינו רוצה את המתנה, באנו למחלוקת רבן שמעון בן גמליאל ורבנן אם קנה או לא. דתניא, שנינו בברייתא המופיע במסכת כריתות דף כ"ד עמוד ב' וכן במסכת חולין דף למתת עמוד ב', חולה הנוטה למות, כפי שמסביר רש"י במסכת כריתות, חולה הנוטה למות הכותב בשטר שנכסיו יינתנו במתנה לאדם אחר והיו בהם בין הנכסים עבדים, ואמר הלא, אמר המקבל אי אפשי בהם, איני רוצה לזכות בהם כדי שלא אצטרך לזון אותם. וגם לפי הדעה בגמרא במסכת גיטין דף י"ב עמוד א', יכול הרב לומר לעבד עשה עמי מלאכה ואיני זן אותך, ויכול הרי לזכות בעבדים ולא לזון אותם. מכל מקום אומר הרשב"ם, לא נוח לו לאדם לעשות כן, ולכן צבח מלכתחילה שלא רוצה לזכות בהם. אם היה רבן השני מקבל המתנה כהן, הרי אילו אוכלים בתרומה מכוח רבן השני, כיוון שוודאי הוא זכה גם בהם ולא הועיל מה שאמר, אי אפשי בהם והרי הם עבדיו. ועבד כהן אוכל בתרומה, כמו שנאמר בספר ויקרא פרק כ"ב פסוק י"א, וכהן כי יקנה נפש קניין כספו, הוא יאכל בו. וזוהי דעת הנקמה, רבן שמעון בן גמליאל אומר, כיוון שאמר עלה, אמר המקבל, אי אפשי בהם, כבר זכו בהם היורשים של נותן המתנה, כלומר, הועילה לו אמירתו שלא יזכה בהם. ואם יורשי הנותן ישראלים הם, אין העבדים אוכלים בתרומה. והיינו, שהם נשארים בידי הנותן, ואם את הנותן זכו בהם יורשיו. כפי שכבר הבאנו מקודם, שסובר ריש לקיש במסכת כריתות, שבאופן זה שנתן מתנה לחברו ואמר עלה אי אפשי בה, כל הקודם להחזיק בה, זכה. כותב הרשב"ם שרבן שמעון בן גמליאל בסוגייתנו אינו סובר את דינו של ריש לקיש, אלא הוא סובר שהמתנה חוזרת לנותן או ליורשיו. משום שכן דעת הנותן, שאם המקבל לא ירצה את המתנה, היא תחזור אליו. כותב הרשב"ם שההלכה במחלוקת הזו כמו תנא קמא שמקבל קנה את העבדים, ואילו הרמב"ם הלכות שחייה פרק ד' הלכה ג' כותב שהדין הזה מוטל בספק, ומכוח זה פוסק הרמב"ם שאם קדם אחר וזכה בה לעצמו, אין מוציאים אותו מידו. ומבאר את הגמרא עכשיו את דברי הברייתא, ואבינן בה, בני הישיבה תמהו בדברי הברייתא הזו, וכי תנא קמא סובר שקנה את העבדים אפילו באופן שעומד וצווח? הרי הוא אינו רוצה לזכות במתנה, והיכן מצינו שאדם זוכה בעל כורחו במתנה? אלא אמר רבא ואיתימא יש אומרים שאמר זאת רבי יוחנן, כך יש לבאר את הברייתא, שבאופן שהמקבל צווח מעיקרו מתחילה, שמיד כשנתן לו הנותן את השטר צווח המקבל שאינו רוצה לזכות בעבדים, דכולי אלמא לא פליגי, כולם מודים דלא קני, הוא לא קונה את העבדים בעל כוחו. ובאופן שמתחילה כשמסר לו את השטר הוא שתק ולבסוף צווח שאינו רוצה לזכות בהם, דכולי אלמא לא פליגי דקני, כולם מודים שקנה את העבדים כששתק ואינו יכול לחזור בו מי שכבר זכה בהם. אלא כי פליגי באיזה אופן הם נחלקו, כשזיקה לו את העבדים על ידי אדם אחר, והמקבל שתק מתחילה כשנמסר השטר לאותו אחר. ולבסוף, כשבאו למסור לו את השטר, צווח שאינו רוצה את המתנה. וביור מחלוקתם, דתנא קמא סבר מדי שתיק קנינו, מזה שהמקבל שתק בתחילה יש לנו להבין שהתרצה לזכות בעבדים, והיידק הצווח, מה שאחר כך הוא צווח, מהדר הוא כדעד הרבה. אין זה אלא משום שרצונו עכשיו לחזור בו מהקניין, ושוב אינו יכול לחזור בו, אחרי שכבר זכה בהם. ורבן שמעון בן גמליאל סבר, הוכיח סופו על תחילתו. מה שצווח בסופו הרי זה מוכיח על השתיקה שבתחילה שלא הייתה משום שרצונו לזכות בהם. והיידה לא צווח עד השתה, מה שלא צווח עד עכשיו, אין זה אלא משום דסבר, כי לא מתו לידי מה יצווח. כל זמן שלא הגיע המתנה לידי, למה לי לצווח? די לי שאצווח כאשר אקבל את המתנה לידי. המגיד משנה ברמב"ם בלכות שחייה, פרק ג' הלכה ד' כותב שמחלוקתם היא בין במתנת שכיב מרע ובין במתנת בריא. ולעולם, לפי רבן שמעון מגמליאל, חזרו העבדים לנותן. שואל עליו, עליכם משנה, איך אפשר להעמיד את מחלוקתם בשכיב מרע? הרי הטעם של רבן שמעון מגמליאל הוא שאין ראיה ממה ששתק בתחילה, כיוון שלא רצה לצבוח לפני שבא לידו. והרי מתנת שכיב מרע נקנית באמירה ואין צריך שיבוא לידי המקבל. הוא מתרץ שאף שנחשב כמתנת שכיב מרע לעניין שאם עמד חוזר, מכל מקום לעניין הקניין, כיוון שזיקה לו על ידי אחר, הרגילה דעתו שרוצה שלא יקנה באמירה, אלא יקנה בזיקוי על ידי אחר. וכמתנת בריא שאינו נחשב שבא לידו מיד, ואם כן יכול המקבל לומר שלא חשש לצבוח לפני שיבוא לידו. מביאה עכשיו הגמרא ברייתא בדין שכיב מרע נותן מתנה לכמה בני אדם. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא שמופיעה במסכת גיטין דף נון עמוד ב', שכיב מרע חולה הנוטה למות, והברייתא נוקטת דווקא שכיב מרע, מסביר הרשב"ם, כי דווקא בשכיב מרע יש לחלק אם אמר ואחריו לפלוני או שלא אמר ואחריו לפלוני, משום שמחלק את נכסיו בדיבור בלי קניין. אבל אדם בריא מחלק נכסיו בדרך כלל מקנה לכל אחד את חלקו בפני עצמו, וידוע הדבר למי יקנה בתחילה ולמי בסוף. אם כן, אמר בברייתא שכיב מרע חולה הנוטה למות, לא עלינו, שאמר תנו 200 זוז לפלוני ו-300 זוז לפלוני ו-400 זוז לפלוני. וצריך לומר שמדובר שחילק את כל נכסיו ולא שיער לעצמו כלום, כי אם שיער לעצמו נכסים לא קנו אפילו אם מת, משום שמתנת שכיב מרע במקצת, דהיינו שלא חילק את כל נכסיו, לא חלה, אלא אם כן נקנה בקניין סודר, כפי שנלמד לכמן בדף קנ"א עמוד ב'. אם כן, שכיב מרע שאמר תנו 200 זוז לפלוני ו-300 זוז לפלוני ו-400 זוז לפלוני, אין אומרים שכל הקודם בשטר הצוואה זוכה במתנה ראשון, ואם אין בנכסיו כדי לתת לכולם, כמו שאמר, כל הקודם בשטר קודם ליטול, אלא כולם זוכים בשעה אחת. ואם אין די לכולם, כמו שאמר, ייטול כל אחד בנכסים לפי החלק שכתב לו הנותן. כלומר, חולקים את הממון לתשעה חלקים. ייקח בעל ה-200 שני חלקים, בעל ה-300 שלושה חלקים, ובעל ה-400 ארבעה חלקים. כך מפרש הרמב"ם הלכות שחייה פרק י' הלכה י' ג'. משיכה הברייתא ואומרת לפיכך, מכיוון שאנחנו אומרים שאין האחד זוכה קודם לחברו, אלא כולם זוכים בשעה אחת, לכן אם קודם שקיבלו את המעות יצא עליו על המת שטר חוב שנתבע לפורעו, גובה הבעל חוב מכולם, מכל מקבלי המתנות, מכל אחד לפי חלקו שקיבל בנכסים. כלומר, מ-400 נוטל 4 חלקים, מ-300 3 חלקים, וכן הלאה. והטעם, לפי שנתכוון ניתן לכולם בבת אחת, אלא שאין אדם יכול להוציא מפיו שני דברים בבת אחת, אמר אותם בזה אחר זה, ולכן גובה מכל אחד לפי חלקו. אבל אומרת הברייתא, אם אמר השכיב מרע תנו 200 זוז לפלוני, ואחריו תנו 300 זוז לפלוני, ואחריו תנו 400 זוז לפלוני, אומרים שכל הקודם בשטר זוכה במתנה ראשון. ואף על פי שמתנת שכיב מרע חלה רק לאחר מיטה וכולם עסקו במתנה באותה שעה, מכל מקום כשאומר אחריך, הרי הוא כאומר בפירוש לא עסקו כולם לאחר מותו בבת אחת, אלא בזה אחר זה. כמו שמבואר לאל בדף קוף למדווה ועמוד ב', שיכול שכיב מרע להתנות כך למאן דאמר שאומר אחריך, לאו כאומר מעכשיו דמי. אומרת הברייתא, ואם אין לו לאחרון במעות שקיבל כדי לפרוע את כל החוב, גובה הבעל חוב את המותר של החוב משלפניו. ואם אין גם לו כדי לפרוע את שארית החוב, גובה את מותר החוב משלפני פניו מהראשון. עכשיו מביאה הגמרא ברייתא, בדין שכיב מרע נותן מתנה לבנו בכורו. תנו רבנן שנו חכמים בברייתא, שכיב מרע חולה הנוטה למות שאמר תנו 200 זוז לפלוני בני בכורי כראוי לו. נוטלן, נוטל את ה-200 זוז במתנה ונוטל גם את חלק בכורתו בירושת אביו. כי לכך הוסיף אביו ואמר כראוי לו כדי להוסיף לו 200 זוז מלבד חלק בכורתו. אבל אם אמר תנו 200 זוז לפלוני בבכורתו ולא אמר כראוי לו, אין כוונתו להוסיף לו אותם מלבד חלק בכורתו, אלא שאלו יהיו עבור בכורתו. ולפיכך ידו של הבכור על העליונה ליטול כפי שירצה. אם רצה ליטול את ה-200 זוז שהם יותר מחלק בכורתו בירושה, נוטלן. ואם רצה ליטול חלק בכורתו כגון שהיא הייתה יותר מ-200 זוז, נוטל חלק בכורתו. כי הרי אין האב רשאי למעט את חלק ירושת הבכור, כנאמר בספר דברים פרק כ"א פסוק ט"ז, לא יוכל לבקר. בדעת הרשב"מי, שהוא הדין, אם אמר תנו 200 זוז לפלוני בני, ולא הזכיר בבכורתו ידו על העליונה. והעיקר הוא, שכל שלא ייתר בלשונו ואמר כראוי לו, הדין הוא שידו על העליונה. מה שנקטה הברייתא את המילה בבכורתו, זה כדי לחדש, שאף שמשמע מזה שיטול 200 זוז במקום חלק בכורתו, הדין הוא שידו על העליונה ויטול את כל בכורתו אם הוא יותר מ-200 זוז. אבל הראש חולק על הרשב"ם וסובר שדווקא אם הזכיר את עניין הבכורה נוטל 200 זוז או את בכורתו. כי כיוון שהזכיר בכורה, כוונתו שיתלם במקום חלק הבכורה. אבל אם אמר תנו 200 זוז לפלוני בני ולא הזכיר כלל עניין הבכורה, נותן לו 200 חוץ מחלק בכורתו. וכן הוא הדין עניין כתובת אישה. ושכיב מרע שאמר תנו 200 זוז לפלונית אשתי כראוי לה, נוטלתן נוטלת את ה-200 זוז שזהו שיעור של כתובת בתולה, ונוטלת גם את כתובתה. אבל אם אמר תנו 200 זוז לפלונית אשתי בכתובתה, ידע אל העליונה, אם רצתה ליטול את ה-200 זוז נוטלתן, ואם רצתה ליטול כתובתה שהיא יותר מ-200 זוז, נוטלת את כתובתה. וכותב הרשב"ם שצריך לומר שמדובר באופן שלא מחלה לו בכך על כתובתה. וכוונת הדברים מסביר המהרש"ל, להוציא מאופן שחילק את נכסיו לבניו בפניה ולה נתן 200 זוז ושתקה, שבאופן זה מחלה על כתובתה. כפי שמבואר לאל בדף קוף למדבט עמוד א'. וכן הוא הדין לעניין פיראון חוב, אומרת הגמרא. שכיב מרע שאמר תנו 200 זוז לפלוני בעל חובי, כראוי לו, נוטלתן, נוטל את ה-200 זוז ונוטל גם את חובו. ואם אמר תנו 200 זוז לפלוני בחובו, נוטלן בחובו, נוטל את ה-200 זוז לצורך פיראון חובו. בררת הגמרא את הדין האחרון שבברייתא לגבי בעל חוב. מקשה הגמרא וכי משום דה אמר תנו 200 זוז לפלוני בעל חובי כראוי לו, לכן נוטלן ונוטל את חובו? ודילמה כראוי לו בחובו כאמר, שמא כוונתו לומר שיתנו לו 200 זוז כראוי לו משום חובו. ומדוע אם כן הדין הוא שנוטל 200 זוז מלבד חובו? תרץ את הגמרא אמר רב נחמן. אמר לי הונה המני, מי הוא השונה את הברייתא הזו רבי עקיבא היא, שמצינו בשיטתו דדייק לישנה יתירה, שהוא מדייק לשון יתירה שיש בדברי המוכר או הנותן דבר לחברו. דתנן כמו ששנינו במשנה לאיל, בדף סמך דלת עמוד א', המוכר בית לחברו לא מכר לו את הדברים שאינם בכלל הבית, וכן לא מכר את הבור שבחצר הבית, ולא את הדוט. דוט זה גם כן בור, אלא זו חפירה באדמה רכה בבניין קטלים. ואילו בור זה חפירה באדמה קשה בלא בניין קטלים. לא צריך לחפות את זה עם אבנים מבפנים. אז אם כן, אחד שמוכר בית לחברו לא מכר לו את הדברים שאינם בכלל הבית, ולא מכר את הבור ולא את הדוט, כיוון שתשמישם הוא דבר בפני עצמו ולא כחלק מהבית. ואף על פי שכתב לו המוכר לקונה בשטר המחירה שהוא מוכר לו אומקה ורומה, את העומק שמתחת לבית ואת הגובה שמעל הבית, אין אילו בכלל. מפני שאין כוונתו, אלא למכור לו את העליות והמעקב את קרקעית הבית אם ירצה לחפור שם, אבל לא נכלל בזה הבור והדוט, שהם תשמיש בפני עצמו החלוק מן הבית. ואינם עשויים אלא לשאוב מהם מים. וכיוון שהבור והדוט נשארים שייכים למוכר, צריך המוכר לקח לו לקנות לעצמו דרך כדי שיוכל להגיע אליהם. משום שהמוכר בעין יפה הוא מוכר. וכשמחר את הבית הוא מחר את כולו ולא שייר לעצמו דרך לבורו ודוטו. אלו הם דברי רבי עקיבא, וחכמים חולקים ואומרים, אין צריך המוכר לקח לו דרך משום שמוכר בעין רעה הוא מוכר. ומתחילה כשמחר את הבית ללוקח שייר המוכר לעצמו דרך לבורו ודוטו. מוסיפה המשנה, ומודה רבי עקיבא לחכמים בזמן שאמר לו המוכר וכתב לו בשטר, הרי אני מוכר לך אומקה ורומה, חוץ מאילו, חוץ מהבור והדוט, שבאופן זה אינו צריך לקח לו דרך, והטעם, כיוון שהמוכר לא היה צריך לומר, חוץ מאילו, שהרי גם אם לא היה אומר כן, אינם מכורים בכלל הבית, כמבואר בתחילת דברי המשנה. וכיוון שהוא הוסיף בדיבורו דבר שלא לצורך, אומרים אנחנו שכוונתו בזה להוסיף ולשאר לעצמו גם את הדרך לבורו ודוטו. מסיים רב נחמן את רעייתו שרבי עקיבא מדייק את תיתור הלשון, אלמה מדברי רבי עקיבא אילו מוכח. וכיוון דלא היה המוכר צריך לומר לשון כלשהי וכאמר והוא כן אמר, לטיפוי אמיל תקעתי, להוסיף דברים הוא בא. החנמי, אם כן גם כאן בברייתא של שכיבמרא, כיוון שלא היה צריך השכיבמרא להוסיף בלשונו ולומר את המילים כראוי לו, שהרי גם אם יאמר תנו 200 זוז לפלוני בעל חובי צריכים לתן לו עבור חובו, וכאמר והוא כן אמר כראוי לו, לטיפוי אמיל תקעתי, להוסיף דברים הוא בא. וכוונתו שיתנו לבעל חובו 200 זוז כראוי לו מלבד חובו. הפירוש הדברים ראוי לכך לפי שעשה לי נחת רוח בדברים אחרים, אבל לא נתכוון בזה לומר שעשה לי נחת רוח במה שהלווה לי 200 זוז אלו, כיוון שאז היה נחשב הדבר כריבית מאוחרת, ומסתבר שאין כוונתו לעשות דבר איסור. כך מסביר הריטב"א. יא גמרא ברייתא נוספת בעניין דברי שכיבמרא. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא שכיבמרא שאמר מנה יש לי אצל פלוני, 100 זוז חייב לי פלוני, העדים ששמעו דבריו כותבים בשטר את מה ששמעו, פלוני שכיבמרא אמר שפלוני חייב לו מנה, ומה ששמענו כתבנו וחתמנו. ואף על פי שאין מכירים את אותו פלוני ואם הוא אכן חייב לו את המנה הזה או לא, הם כותבים זאת. ומכיוון שחכמים נתנו רשות לעדים לכתוב את מה ששמעו, אפילו שהם אינם יודעים אם זה אמת או שקר, לפיכך כשהוא גובה, כשיבוא היורש לגבות את המנה שאמר אביו שפלוני חייב לו, צריך היורש להביא ראיה בעדים שאכן אותו פלוני היה חייב לאביו מנה. ובלא שיביא עדים על כך, אינו יכול להוציא ממנו כלום, על פי מה שכתבו העדים הראשונים בשטר. כיוון שמה שכתבו אין זה ראיה כלל שבאמת פלוני חייב מנה לאביו, אלא הם רק כתבו את מה ששמעו מהשכיבמרא בלא לדעת אם יש אמת בדבריו או לא. אלו הם דברי רבי מאיר. אף על פי שאין היורש יכול לקבות בלא שיביא עדים על כך, מכל מקום כתיבת העדים הראשונים מועילה לאופן שאותו פלוני כופר בחובו, שבלא כתיבת העדים לא היה יכול היורש להשביעו שבועת הסת, כיוון שאין נשבעים על טענת שמע. כתיבת העדים מועילה להחשיב את טענתו כטענת בריא לחייבו שבועת הסת, שהיא שבועה שנתקנה לכופר הכל. והחכמים חולקים ואומרים אין העדים כותבים מה שאמר השכיבמרא, אלא אם כן הם מכירים שדבריו אמת ויתלו רשות מבית דין לכתוב, כך אומר הרשב"א. כלומר, שיעידו בבירור שאכן פלוני חייב לו מנה. והטעם, כיוון שחוששים לבית דין טועין, שמא יבואו בית דין להוציא מנה מאותו פלוני על פי שטר זה בלא שיבררו תחילה, האם דברי השכיבמרא אמת. כי בית דין טועין הסברו שהעדים כתבו את השטר לאחר שחקרו וידעו שדבריו אמת. כמו שאומר ריש לקיש במסכת כתובות דף י"ט עמוד א', אין העדים חותמים על השטר אלא אם כן נעשה על ידי גדול. וכן אמר שעדים החתומים על השטר נעשה כמי שנחקרה עדותן בבית דין. ממילא הסבירו הבית דין הטועין הללו שאף שטר זה לא כתבו אלא לאחר שידעו שהוא דובר אמת. כך מסבירה הרשב"ם. ומכיוון שחכמים לא נתנו רשות לעדים לכתוב את מה ששמעו מהשכיבמרא אלא אם הם יודעים שיש אמת בדבריו, לפיכך כשהוא גובה, כשיבוא היורש לגבות את המנה שאמר אביו מאותו פלוני, אין צריך להביא ראיה אחרת אלא על ידי השטר הזה בלבד גובה ממנו את המנה, כיוון שוודאי כתבו העדים את השטר רק לאחר שבררו שדברי השכיבמרא אמת. והיא הגמרא גרסה שונה במחלוקת רבי מאיר וחכמים. אמר רב נחמן, אמר לי הונה, תנא שנינו בברייתא הזו להפך מהברייתא הקודמת. רבי מאיר אומר, אין העדים כותבים בשטר מה ששומעים, אלא אם כן מכירים שדברי השכיבמרא אמת. וחכמים אומרים, כותבים העדים אף על פי שאין מכירים. ואף רבי מאיר לא אמר שמעיקר הדין אין כותבים, אלא משום שהוא חושש לבית דין טועין שלא ידעו את ההלכה הזו, שכותבים אף על פי שאין מכירים. והם הסברו הבית דין שהעדים כתבו רק לאחר שהכירו שדבריו אמת, ולא יצריכו את היורש להביא ראיה. אבל אם לא משום בית דין טועים, גם רבי מאיר היה מודה לחכמים שכותבים, משום שאין לשכיבמרא פנאי לתבוע את המנה מהלווה. הביאה הגמרא את פסק ההלכה בדין הזה, אמר רב דימי מן הארדה, הלכתה ההלכה היא, שאין חוששים לבית דין טועין ולכן כותבים העדים, אף על פי שאין מכירים, עם דברי השכיבמרא אמת. וכמו דברי רב נחמן על איבא דחכמים. שואלת הגמרא, ומה ישנה מדי רבא, במה שונה דין עדים השומעין צוואת שכיבמרא שנפסק בו שאין חוששים לבית דין טועין, מדינו של רבא במסכת יבמות דף קובע ועמוד א', דאמר רבא אומר שם רבא, יבם ויבמה, הבאים לבית דין לעשות חליצה, אישה שמת בעלה בלא בנים צריכה להתייבם לאחי המת, או לחלוץ לו, ועל ידי כך היא תהיה מותרת להינשא לשוק. אומר רבא, יבם ויבמה שבאים לבית דין לעשות חליצה, אין חולצין, בית דין לא עושים להם סדר חליצה, אלא אם כן מכירים שזו יבמתו של זה. וכן אין ממענים, בית דין לא עושה סדר מיון לקטנה הממענת בבעלה, ומה זה סדר מיון? קטנה שאין לה אב שקידשוע אמה ואחיה, קידושיה אינם אלא מדי רבנן. ותקנו, שאם היא אינה רוצה באיש הזה שנתקדשה לו, יכולה למען ולומר איני רוצה בו, ומותרת להינשא למי שתרצה. אז אם כן, בית דין לא עושים סדר מיון לקטנה ממענת בבעלה, אלא אם כן מכירים שזו אשתו של זה. ומכיוון שאין חולצים וממענין, אלא אם כן בית דין מכירים, לפיכך עדים שראו את החליצה או את המיון בבית דין, כותבים לה גט שטר חליצה וגט מיון, וכותבים בו, ראינו פלונית שחלצה ומיינה מפלוני בפני בית דין. כדי להתירה להינסה לאחר על פי שטר זה, ואף על פי שאין העדים מכירים אותם, שהרי ודאי בית דין הכירן, שאם לא הכירן, לא היה עושה להם סדר חליצה ומיון. סיים את הגמרא את השאלה, מה הייתה עממת העמו של רבא שסובר שאין בית דין חולצים וממענים, אלא אם כן מכירים לה, והאם זה לא משום? דחוששים לבית דין טועין. שאם תאמר שבית דין חולצים אפילו שאין מכירים, יש לחשוש שמא בית דין השני הסיוע בלא בדיקה, כי יטעו לומר שבית דין הראשון ודאי לא חלץ לה, אם לא שהכירו שזהו יבמה, ולא ידעו את ההלכה הזו שחולצים אף על פי שאין מכירים. ואם כן שואלת הגמרא, גם לעניין שכיב מרא יש לנו לחשוש לבית דין טועין. ויש לנו לפסוק הלכה כרב נחמן, עליבא דרבי מאיר, שאין העדים כותבים מה ששמעו, אלא אם כן מכירים שדברי השכיב מרא אמת. אם כן, מדוע אמר רב דימי הלכה כרב נחמן, עליבא דחכמים, שאין חוששים לבית דין טועין, וכותבים העדים את דברי השכיב מרא אף על פי שאין מכירים? משיבה הגמרא, לא, אינו דומה דינו של רב על עניין חליצה ומיון שנעשים בבית דין לדין צוואת שכיב מרא שנכתב על ידי עדים. מה שפסק רב לגבי חליצה ומיון שאין חולצים אלא אם כן מכירים, אינו משום שסובר שבכל מקום חוששים לבית דין טועין, אלא דווקא בזאת משום דבית דינה, בתר בית דינה לא דייקי. בית דין השני, הבא, אחר בית דין הראשון אינו מדייק. מאחר ויש לחשוש שהבית דין השני יאמר, ודאי הבית דין הראשון לא היה חולץ להם, אלא אם כן היה מדקדק בדבר. ומכירם, שהרי לחליצה ומיונין צריך בית דין של שלושה, כמו שמבואר במסכת סנהדרין בדף ב' עמוד א'. ובית דין מדקדקים בדבר לעשות את החליצה או את המיון כדין. אבל בית דין הבא תר עידים דייקי. בית דין הבא אחר עידים ודאי הוא מדייק לברר הדבר היטב. ואינו טועה לומר על העידים שוודאי הם לא היו כותבים שטר אלא אם כן הכירו. לכן פסק רב דימי לגבי שכיב מרא שהעידים כותבים בשטר את מה שראו אף על פי שאינם מכירים. ואין לנו לחשוש לבית דין טועין שיסמכו על השטר הזה שהרי הוא לא נעשה בבית דין אלא על פי עידים בלבד. ודווקא בהלכות מצויות וידועות לא חוששים לבית דין טועין, אבל בהלכות שאינם ידועות כן חוששים, כך אומר היד רמה. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, אנחנו חותמים את לימודינו בדף היומי על דף קוף למד זין ממסכת בבא בתרא עם שש שאלות לשינון סיכום וחזרה על אשר למד. שאלה ראשונה, מי נקרא רשע ערום? שאלה שנייה, מה הדין אם הראשון נתן את הנכסים לאחר במתנת שכיב מרא? שאלה שלישית, איזה איסור יש לשחרר עבדים? שאלה רביעית, מדוע היינו אומרים שהנותן יטען לא נתתי לך את המתנה שתאסרה בענה? שאלה חמישית, הנותן לחברו את רוג במתנה למנת להחזיר האם יוצא בו ידי חובה? והשאלה האחרונה על דף קוף למד זין, הנותן לחברו שור במתנה למנת להחזיר ויקדישו ויחזירו, מה הדין? אלה הם השאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה, על אשר למדנו בדף קוף למד זין, ממסכת בבא בתרא, ואנחנו חותמים את שיעור דפינו היומי עם שונה הלכות. בשונה הלכות אנחנו שונים את ההלכה למעשה על אשר למדנו בדפינו היומי. אמר נכסי לך ואחריך לפלוני, ועבר האחד ומחר או נתן במתנה, אין השני מוציא מיד הלקוחות, שאין לשני לא מהגוף ולא מהפירות, אלא הנשאר. נתן לראשון הנכסים לעשר שנים, ואחר כך לפלוני ומחרן הראשון, השני מוציא מיד הלקוחות, שהרי לא נתן לו מתנה גמורה רק לזמן. אף על פי שאמרנו שאין לשני, אלא מה ששיהיה ראשון, אסור לראשון למכור או ליתן גופו. אלא אוכל הפירות עד שימות ויזכה השני, וכל המסיע יצא לראשון למכור, נקרא רשע. היה חוב על הראשון וכתובת אישה, ובאו לבית דין להיפרע מנכסים אלו. אף על פי שהראשון קיים, אין בית דין מגבין אותם מגוף הנכסים, אלא מן הפירות בלבד שמים להם. מתנת שכיב מרא אינה קונה, אלא לאחר מיתה. ואין אחר זוכה בדבר שציווה לו, בין במקרקעין, בין במטלטלין, אלא לאחר מיתה. אם הראשון שקיבל את הנכסים לתנם, מתנת שכיב מרא לא עשה כלום, שאין מתנת שכיב מרא קונה אלא לאחר מיתה, וכשימות, יקדם השני לזכות. הרי זה גיתך אימתי, או הרי זה גיתך אימתי מחולי זה, או הרי זה גיתך לאחר מיתה, אינו גט, ויש אומרים שהוא ספק. אמר נכסי לך ואחריך לפלוני, והיו בהם עבדים והוציאם הראשון לחירות, או כלים ועשם תכריכים למת, מעשיו קיימים. האחים שקנו את רוגים מתפוסת הבית ונטל אחד מהם את רוג ויצא בו, אם יכול לאוכלו ואין האחרים מקפידים בכך, יצא ידי חובה. אם היו מקפידים, לא יצא ידי חובה עד שיתנו לו חלקם במתנה. ואם קנה זה אתרוג וזה פריש, או שקנו כאחד אתרוג, רימון ופריש מתפוסת הבית, אינו יוצא באתרוג עד שיתנו לו חלקם במתנה. ואף על פי שאם מחלו אין מקפידים עליו, לא יצא ידי חובה, מפני שכל שאין שם מאותו אמין, אין מחילתם בסתם מועלת. אבל כשיש שם מאותו אמין, אפילו היה מעולה מאחרים, מחילתם בסתם מועילה, לפי שאינם מקפידים. הנותן מתנה על מנת להחזיר, בין מיד בין לזמן קצוב, או כל ימי חיי הנותן, או כל ימי חיי המקבל, מתנה היא לזמן הקצוב, בין בקרקע, בין במטלטלין. אוכל את הפירות עד אותו הזמן, והוא שמחזירה לנותן לזמן הקצוב, אבל אם אינו מחזירה, נתבטלה המתנה. זהו מוריי ורבותיי, שונה הלכות שלנו להיום, וכאן אנו חותמים בסייעת הדשמיה הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום. יום חמישי, י"ד בסיוון תשע"ז, סיימנו ללמוד בסייעת הדשמיה הגדולה את דפינו היומי, הלא הוא דף קל"ז, ממסכת בבא בתרא. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום שישי ט"ו בסיוון תשע"ז, ערב שבת קודש פרשת בעלותך, ונלמד שני דפים, דפים קל"ח וקל"ט, ממסכת בבא בתרא. לקרוא בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה וכל מילי דמיטב, מנותן התורה, חילכם לא ראית אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.